חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בדרך, בפקקים על שם ונס, שמעתי בחדשות ידיעה מזעזעת. אבל כמו שנהוג, לא מספרים חדשות קשות כאלו בבת אחת, מכינים את המאזינים בהדרגה. אז ככה, אחד, אין באמת פיית שיניים. זה אחד ההורים מניח מתנה מתחת לקרית של הזעתות שנשרה לו שן חלב. שתיים, זהבה לא באמת אכלה לדובים את הדייסה וישנה במיטה שלהם. זו רק אגדה שמפיצים יצרני בובות הדובונים. שלוש, אין באמת צבא שיהיה מוכן לשלוח את החיילים שלו לעשות סדר ברצועה כל עוד החמאס חמוש. זו רק אגדה כזו שטראמפ סיפר לעולם כשהודיע על פרוץ השלום. אבל אם הידיעה נכונה, אלו חדשות טובות. כי הדבר האחרון שהיינו זקוקים לו זה חיילים טורקיים ואו קטרים מגינים בגופם על החמאס בעזה כדי שלא נהרוג אותם כשהם יורים עלינו או בונים מנהרות או מייצרים שוב רקטות. יוניפיל בלבנון גרם לנו מספיק צרות כשבחסותו התבצר חיזבאללה בגבול הצפוני. אין מדינה בעולם שתשלח את חייליה להרג כדי לפרוק את החמאס מנשקו. אם חלילה יגיעו חיילים זרים כאלה, טורקים וקטרים למשל, זה יהיה רק כדי להיאחז ברצועה וכדי לחזק את החמאס ולקדם את האידיאולוגיה של האחים המוסלמים. הלוואי שגם טראמפ ויועציו יבינו בהקדם שבלי חיסול החמאס שום פרס נובל לשלום לא מחכה להם בסביבה.
חמש בערב, השוטר הרע.
ערב טוב, אני ליאת רון, והיום אני השוטרת הרעה. יש קלישאות שהזמן שחק אותן, אבל כשהמציאות מתנגשת בהן, הן הופכות פתאום למחרידות. כמו המשפט ההוא שכולנו זורקים כבדרך אגב, חיים ומוות ביד הלשון. אני מתכוונת לדברים שאמר היום שורד השבי, סגב וקלפון, בריאיון לידיעות אחרונות. הם, המחבלים, בכל פעם שראו את בן גביר בתקשורת או ששמעו על אירועים שקשורים לאסירים שלהם בכלא הישראלי, היו נותנים לנו מכות רצח. אחרי שבן גביר דיבר על מה שעשה לאסירים בארץ, ידענו שאנחנו עומדים לחטוף מכות. פחדנו, נצמדנו לקירות והתכוננו. זאת לא הפעם הראשונה ששבים מספרים על המכות שחטפו בגלל השר לביטחון לאומי. משפחות החטופים היו מתחננות שלא יעשה על האסירים הביטחוניים סיבוב פוליטי, כי הילדים שלהם משלמים את המחיר על הגוף. אבל הבן גביר זה לא הזיז, הוא המשיך להשתלח, להתגרות, להדליק אש בכל הזדמנות, ונראה היה שהוא אפילו, בוא נאמר, קצת נהנה מזה. במקום לעצור, לחשוב, אולי אפילו להקות על חטא, הוא שוב עלה להתקפה. הפעם, היום, על התקשורת. הוא טען שאנחנו ממציאים, שאנחנו מאמינים לחמאס, כאילו לא שורד שבי סיפר את הדברים הללו בעצמו, אדם שראה את הגיהנום בעיניים, אלא אנחנו התקשורת. נכון שמדובר במפלצות שלא צריכות תירוץ כדי להתעלל, אבל למה לספק להם אחד כזה? באותה מידה הרי השר יכול היה להדליף שמקסים הרקין הוא קצין או שאמילי דמר היא שוטרת מגב. אחלה בז בתקשורתי, לא? לא רק שבמקרה הזה הוא בחר לא לעשות את זה שם, כי מדובר בחיים של אנשים, אז מה ההבדל? אין הבדל. רק שבמקרה אחד הוא הבין שצריך לגלות אחריות, ובשני הוא העדיף פרובוקציה על פני חמלה. וכשזה מגיע דרך הדלת האחורית של התאמרות באסירים ביטחוניים, הוא יכול להתנער באלגנטיות ולהגיד זה לא בגללו. אבל זה כן, איך אמרו חכמנו? סייג לחוכמה שתיקה.
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד וליאת רון.
ערב טוב, הגברת רון.
ערב טוב, מר אלדד.
אני יכול לסכם את מה שאמרת במילה אחת. אוי. מה אני אגיד לך? את צודקת. צודקת בכל מילה.
אתה יודע מה נורא מטריד אותי? יורשה לי רגע לחלוק איתך את החדשות. שהפכנו למדינת חסות על מלא. זה ממש מטריד אותי. אתה יודע, שלחו לנו, קודם כל מחליטים בשבילנו על כל דבר, עכשיו שלחו לנו את הבייביסיטר, כדי שחלילה לא נעיז, אתה יודע, לעשות משהו מהסכם. כאילו, אתה יודע,
אני הולך להגיד דבר בשם אומרו.
בבקשה.
שמעתי את דורי בן זאב הבוקר אומר, שלחו את ונס לראות שלקחנו את התרופות.
יפה, בדיוק ככה. אבל זה בדיוק ככה. תקשיב, אריה, אתה יודע, פעם, פחות שמרנו על איזה פסון של עצמאות. איבדנו את הסוברניות שלנו לחלוטין. עכשיו גם אנחנו מודים בזה, ואנחנו הפכנו לא למדינת חסות, אלא למדינת כפות. טראמפ אומר באופן מלא, אם אני אגיד להם להיכנס לעזה, הם ייכנסו. כאילו, כאילו מה? איך, מה? אתה יודע, מה? אנחנו לא מדינה ריבונית?
כן, אנחנו די נהננו מזה כשזה היה רק לטובתנו, ואנחנו מנגבים את הרוק הזה ואומרים, וואי, הנה היורה הגיע, עכשיו כשהוא יורק עלינו בפומבי, אבל בסך הכל אני מקווה שהוא עדיין נשאר לטובתנו,
לא, זה
עם
שהוא...
כל ההשפלות האלה.
אבל זה שהוא לטובתנו זה טוב מצד אחד, ואני אגיד לך, כי אז אנחנו יכולים להגיד, זה לא אנחנו פתחנו במלחמה, זה טראמפ, מצד שני, מה זה משנה, אתה יודע, במילא שונאים אותנו בעולם, אז כרגע מה שנותר לנו הוא להוריד את הראש בהכנעה, לפנות את הצוואר כדי שיוכלו לתת לנו תקף בלי להתקל בשערות, וזהו.
כן, אנחנו נעסוק בזה, גם יהיו לנו כמה מרואיינים שנוכל לשאול דעתם על העניין הזה, ונשאל על עזה, ונשאל על הביקורים הבינלאומיים כאן, וגם על ראש המודיעין המצרי, וגם...
כן, שבא לבקר, קפץ, כן? אבל בואו נשמע קודם חדשות.
חדשות.
טוב, הנה, הנה, תשמע, שומע, עבור, ערב טוב,
הרי, מעניין. עבור, שומע. את ודאי יודעת, אבל אני רוצה להתקן את המאזינים שהאורחים והמפיקים שלנו היום, הם אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי אל השידור, איציק אהרון. איציק אהרון בעצמו, הוא איתנו.
לבדו ואין אחר, כן.
ואנחנו נאמר שלום וערב טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב, שיעדכן אותנו במתרחש ברצועה. שלום לך.
שלום, שלום, אבי.
ערב טוב, חברים.
אז אני מבין שהם מניחים איתנים, אנחנו יורים עליהם וקוראים לזה הפסקת אש.
אז אנחנו מדברים כרגע על שני חיילי צהל שנפצעו לפני בשנות הצהריים, בעצם ב-12:30 בצהריים, טנק של צהל עולה על מטען חבלה, מטען כחון, שהיה מונח באזור חאן יונס, כתוצאה מפיצוץ המטען, שני החיילים נפצעים באורח קל בינוני, הם מפונים במסוק לבית החולים במרכז הארץ, המשפחות הותקנו. בצהל כרגע בודקים, קודם כל אם המטען הזה הונח ביממות האחרונות, בזמן האחרון אחרי כניסת הפסקת האש, או שמדובר בעצם במטען שהיה במקום, וכנראה רק עכשיו פשוט כלי רכב התקרב, נגע במטען והפעיל אותו. מה שכרגע אומרים בצהל זה שבעת האירוע לא זיהו שם מחבלים, אבל מבצעים שם שורה של פעולות כדי לוודא שבאמת אין שם מחבלים. במהלך הפינוי צהל ירה שם על מספר עמדות שזהו כעמדות חמאס מרחוק, ולמנוע ניסיונות פגיעה בפעילות של המסוק ושל כוחות החילוץ בשטח. כמה שעות לפני כן, אריה וליאב...
כן, הבנתי שזה לא היה אירוע היחיד.
לא היה אירוע היחיד, היו שני אירועים נוספים במהלך אחד בלילה ואחד לפנות בוקר, כאשר באירוע הראשון שאני מתאר אותו בחאן יונס לפנות בוקר, שני מחבלים מזוהים כשהם מתקרבים לכיוון אחד המגננים של צהל בחאן יונס, הם חוצים את הקו הצהוב שהוא כבר מסומן אגב עם בטונדות צהובות, החיילים מזעיקים כתמם של חיל האוויר והוא מסכל את החוליה הזאת. שעות קודם לכן באזור צפון הרצועה כוח של צהל מזהה התקרבות של אדם לכיוון אחד המגננים, גם הוא חוצה את הקו הצהוב, החיילים יורים ירי צליפה של צלפים לעבר אותו דמות ומחסלים אותה. בצהל מבהירים פשוט שזה כרגע קו הפעולה. ברגע שחוצים את הקו הצהוב, זה אזור השמדה, וברגע ש...
כך יורים בהם.
יורים בהם.
אבי אשכנזי, תודה רבה.
תודה לכם.
אבי, נמצא איתנו השר, דוקטור...
רגע, שנייה אחת.
מה? כן.
פרסומת אחת.
פרסומת אחת?
ומיד אחר. אחת.
אוקיי, אבל השר, דוקטור שלמה קרעי איתנו. מה אתה אומר, אריה, בסדר?
ערב טוב.
ערב טוב, שר התקשורת.
שלום לך.
ערב טוב מיד לאריה, לכם ולמאזינים.
אני רוצה להתחיל איתך בדברים שאמר טראמפ. אם החליט, הסוף של חמאס יהיה מהיר ואכזרי. זהו, יש לנו ראש ממשלה חדש, אדוני השר?
יש לנו ראש ממשלה נחוש וחזק שידע להביא את התמיכה הבלתי מסויגת של נשיא ארצות הברית, שבעקבותיו הגיעו גם מדינות ערב כאלו שהם שונאי ישראל ואויבי ישראל.
אבל טראמפ מחליט.
לתת לנו, זה מתווה שהוסכם עם ראש הממשלה שלנו, לתת למדינת ישראל להשיג בעצם את כל מטרות המלחמה עד האחרונה שבהן, זה נס ופלא בעיניי, בעיניי לבוא ולהסתכל ולראות כן זה, וכן עושה שיחת טלפון. יש כאן, כל החטופים החיים חזרו.
אבל אדוני, אני רק תתייחס למשפט הזה, אם החליט הסוף של חמאס יהיה מהיר ואכזרי.
חילפנו את החמאס, כל קלפי המיקוח שלו. יש לנו היום את היכולת להיכנס בכל הכוח, מה שלא נמנענו מלעשות בגלל ריכוזים של חטופים שהיו בחיים. ומטרות המלחמה יושגו.
אבל זה בסדר, אתה לא מתייחס אבל אדוני, למשפט המאוד פשוט הזה, טראמפ, אני מצטטת מפיו, אם החליט, הסוף של חמאס יהיה מהיר ואכזרי, הוא מחליט, לא, אתם מחליטים, לא הממשלה ולא ראש הממשלה.
אז ברור שהכוונה היא להחלטה משותפת שלו עם ראש הממשלה, הנשיא טראמפ לא מקבל להחלטות על הראש של מדינת ישראל, לא משנה איך ינסו להציג את זה, ראינו כולנו את ההופעה שהוא היה כאן במליאת הכנסת, וראינו את הכבוד והאהבה והחיבה שהוא רוכש לראש הממשלה שלנו, תהי בטוחה שהנשיא טראמפ לא מקבל החלטות לבד על הראש של ראש הממשלה נתניהו ועל ראשה של מדינת ישראל.
ההופעה שלו הייתה מרשימה מאוד, אבל כולנו שמענו אותו אומר, קבל עם ועדה, בעצם מלגלג עלינו, אומר, כשאני ציוויתי על המטוסים שלהם שהיו מעל טהרן לחזור, הם חזרו. כלומר, אנחנו שלחנו מטוסים למשימה. נתניהו עמד מאחורי המשימה הזאת, אבל טראמפ הורה להם לחזור. אז אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו הפכנו מדינת חסות.
אבל לא, ממש לא. פרופסור אלדד, אתה מתעלם מהעובדה שנשיא ארצות הברית גייס את צבא ארצות הברית כדי ללכת איתנו כתף אל כתף במלחמה הזו מול איראן.
כוח עצום, אבל הוא מצווה על חיל האוויר לסגת?
לא, לא מצווה.
לא?
ברגע שאתה שותף למתקפה, יחד עם הצבא והנשק, הרי יכולנו לעשות את זה גם בלעדיהם, ולא עשינו בלעדיהם, עשינו ביחד.
יכולנו לעשות את זה בלעדיהם?
הלוחמים שלנו הפציצו שם את כל מה שיכולנו, הלוחמים הגיבורים, הטייסים שלנו, עשו את המשימה כמו שצריך. היינו צריכים יותר מזה, היינו צריכים כוח אש עוצמתי יותר כדי לחדור מקומות שלנו אין את היכולת לעשות את זה. זה בערך הסיפור, זה לפחות מה שאני מבין, והלכנו בשיתוף פעולה מרהיב, מרהיב ביופיו. אף אחד לא חלם שנשיא ארצות הברית יקייס את צבא ארצות הברית למלחמה יחד איתנו.
אז זה כן, נכון. אז
למה ג'יי די ונס
ביחד, מתקבלים גם החלטות משותפות.
אדוני, אז בשביל מה ג'יי די ונס הגיע היום, ובשביל מה וויטקוף וקושנר פה?
אני, קודם כל, המלחמה לא תמה, ויש חלק במלחמה שבו מדינת ישראל, ראש ממשלת ישראל והקבינט, צריכים להכריז האם שלב א', יושם בהצלחה או לא יושם בהצלחה, וזה תלוי בהשבת כל החטופים או כל אלו שאנחנו החללים שאנחנו יודעים ש, 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 שיש אפשר, שהחמאס יודע איפה הם נמצאים. יש כאלו שכנראה אנחנו צריכים, יש צוות בינלאומי שיקום ויאתר אותם בעזרת השם, ונחזיר גם אותם. אבל יש כאן שלבים בתוך המתווה הזה, מתווה שכמו שאמרתי, החמאס היום הופשט לגמרי מכל קלפי המיקוח שהיו לו בהם, המשמעותיים, שמנעו מאיתנו לתקוף אותו בכל מיני מקומות. עכשיו הכל בידיים שלנו.
זה לא ממש בטוח. בידיים שלנו, טוב, כן, אבל לא משנה, נמשיך.
נעבור לתחום אחר. כן. הייתה סערה בכנסת אתמול, כשנפתח המושב, ואוחנה, יושב ראש הכנסת, אוחנה, קרא לשופט עמית שופט ולא נשיא, וראש הממשלה דווקא אמר שהוא נשיא בית המשפט העליון, וזו עובדה. איך אתה מגדיר את השופט עמית? נשיא בית המשפט העליון או לא?
אני שמעתי את בין השורות, את הדברים של ראש הממשלה שהוא אומר, אתם רוצים שאנחנו נכיר בנשיא בית המשפט העליון כעובדה? תכירו בזה שהעם הולך לקלפי ובוחר ממשלה, ובוחר כנסת, ותפסיקו לרמוס את העם, כי גם זאת עובדה.
אתה צודק, אתה צודק. מבחינתך אתה.
לא מבחינתי.
הוא נשיא או לא נשיא?
אני פניתי אליו להתייעצות בתואר השופט יצחק עמית, הוא סירב לייעץ לי, וכתבתי לו בחזרה שאם הוא מסרב לייעץ, אני רואה את זה כאילו הוא התנגד או שתיקה שבהסכמה, ואז הוא ענה לי, למרות שפניתי אליו בתואר השופט יצחק עמית, כי הוא יכול, הוא אולי ממלא מקום נשיא בית המשפט, הוא אולי חולם להיות נשיא בית המשפט, אבל הוא לא מונה כחוק. אין חתימת קיום על המינוי שלו. הוועדה למינוי שופטים שצריכה לבחור אותו, שר המשפטים, יושב ראש הוועדה, לא היה בדיון הזה. לא היה שותף לדיון הזה. אי אפשר לרמוס את הכנסת, לבטל חוקים, לבטל חוקי יסוד, למנות את עצמך, לבטל החלטות ממשלה, להוציא צווים בלתי חוקיים מנוגדים לחוק, ולחשוב שאתה ואני ואפסי עוד.
אז לדעתך ראש הממשלה טעה כשהוא העניק לו את התואר נשיא בית המשפט העליון.
לא, אז אני פתחתי והסברתי להבנתי את דברי ראש הממשלה. ראש הממשלה אומר, אתם רוצים שנכיר בזה, בעובדה הזאת שאתם טוענים, שיצחק
עמית... זה לא מה שהוא אמר, הוא אמר שהוא מכיר בזה.
אני ככה מבין את הדברים, בוא... רוח הדברים אנחנו מכירים אותה, ראש הממשלה רוצה אחדות, הוא רוצה להנמיך את הלהבות, אבל הוא רוצה שזה יהיה משני הצדדים.
אוקיי, אז
לא יכול להיות שאנחנו נתכופף וירמסו את לא אותנו, את העם.
אבל נדמה לי שמחר
בגץ פוסל חוקי יסוד, מאיפה לא הסמכות הזאת? מה הדמוקרטיה כאן?
אבל הנה אתם מחר, אבל רגע,
איזה איזון יכול להיות לבגץ היום בשיטה הדמוקרטית שיצחק עמית מנסה לעשות?
אדוני השר, בואו נתקדם שנייה. מחר אמור לעלות, כך מפרסם אבי סלומון בוואלה, החוק להפרדת תפקידה של היועצת המשפטית לממשלה, נכון? לשני תפקידים. והאם אתה עומד מאחורי החוק הזה? האם אתה שמח שהנה זה לא רמיסה אלא חקיקה ראויה?
אני קודם כל חושב שאנחנו צריכים למנות יועץ משפטי לממשלה. היום מדינת ישראל בלי יועץ משפטי לממשלה, מכיוון שעורך דין בערב מיירה הודחה לפי החלטת ממשלה פה אחד כחוק.
היא לא הודחה.
היא הודחה פה אחד כחוק, אבל צו ביניים מנוגד לחוק,
יש,
לא
צב,
מנומק.
אבל צו ביניים שהוציא... אז זאת אומרת, אתה לא מכיר בבגץ באופן חד...
לא, כאילו... אני מכיר בחוק.
לא, אבל אתה לא מכיר בבגץ. אם בגץ לא, קבע, נתן החלטה, אז אפשר כאילו להתעלם ממנה?
ליאת, סעיף 2 לחוק יסוד השפיטה קובע שעל השופטים יש את מרות הדין. ואם שופט פוסק ומוציא צו בניגוד לדין, הדמוקרטיה היא שיש איזון בין הרשויות, כמו שהוא יכול לומר לנו מניעה משפטית, גם אנחנו צריכים לומר לו מניעה משפטית.
אז אמרו לכם בצדק, חוקקו בבקשה את חוק יסוד השפיטה, שבו תאגנו איך אתם נוהגים, איך הרשות המבצעת, כן, איך הרשות המבצעת נוהגת כאשר בגץ מבטל חוקים, ושם תוכלו לסתור מחדש, אבל, למה אבל אתם אבל לא מחוקקים
צריך,
את
אבל
זה?
אבל למה צריך חוק חדש בשביל זה? הרי שופט, יש עליו את מרות הדין, הוא לא יכול לשפוט, להמציא לעצמו סמכויות יש מאין. הרי אפילו אהרון ברק לא חלם לפסול חוקי יסוד. הוא אמר, אנחנו יכולים, הוא אמר, גם לזה אין לו סמכות בחוק, לפסול חוקים לאורו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כי זה איזשהו היררכיה מעל חוקים רגילים. אבל לבוא ולפסול חוקי יסוד, גם הוא לא חלם שיעשו את זה.
אני מסכים איתך שזה רע מאוד, אבל למה לא תחוקקו? למה לא תחוקקו?
מה יעזור לחוקק אם הם יכולים לפסול חוק יסוד?
ברגע שאתה יכול לחוקק, אתה יכול לחוקק את הדרך שבה אתה עוקף ומבטל החלטת בגץ, שיהיה כתוב בחוק.
חוקקנו את חוק יסוד ביטול עילת הסבירות, שבגץ לא יכול לפסול החלטות ממשלה כי בא לו, בלי נימוק חוקי.
אבל לא חוקקתם איך אתם מבטלים את ההחלטה של בגץ.
חוקקנו שבגץ לא יכול לעשות את זה, שאם הוא עשה את זה, זה בטל. ובגץ ביטל את חוק היסוד הזה. אז הדרך היא, לא כל פעם, הרי זה המעגל הבלתי נגמר שהם מנסים לקחת, לשחק במגרש הזה, תחוקקו, אנחנו נוציא לכם צו ביניים. תקבלו החלטות ממשלה, אנחנו נבטל אותם.
אז אתם לא רוצים שיפרו לכם, בקיצור.
לא ליאת, אבל למה להיות לא, להסתכל בהסתכלות צרה של צד אחד? מה היום מאזן את בגץ? יצחק עמית יקום מחר בבוקר,
לא, שום דבר לא מאזן את בגץ.
אין שום דבר, יפה. ולכן, זה לא דמוקרטי.
רגע, אז אריה, אם שום דבר לא מאזן את בגץ, אז אפשר לייתר אותו, בוא נבטל את בגץ.
לא צריך, צריך להגביל את סמכויותיו בחקיקה.
אני חושבת שבגץ מגביל את סמכויותיו בעצמו, אבל אני רוצה עוד שאלה אחת לסיום.
אז רגע, מה שאת אומרת,
רגע, שאלה לסיום, נדמה לי שכן, אנחנו לא מסכימים. זה לא כוח על, זה כוח,
זה לא נורמלי, זה לא דמוקרטי.
זה כוח, עוד פעם, אני אומרת לך ששוב, אני מסכימה עם אריה שאם צריך
גם מלך יכול להגביל את סמכויותיו,
אם רוצים לחוקק,
אבל הוא מחליט.
אם רוצים לחוקק חוק שיגביל את כוחו של בגץ, תחוקקו, לא עשיתם את זה, אבל אני רוצה עוד מילה אחת לסיום.
לחוקק את זה, כי אי אפשר, אנחנו מדינה דמוקרטית.
דוקטור קרי, עוד שאלה, עוד שאלה אחת קטנה.
מדינה דמוקרטית לא יכולה לשאוב לעצמה סמכויות יש מאין.
אדוני, אני רוצה לדבר איתך על אחדות, אני רוצה לדבר איתך על אחדות לסיום. אני חושבת שאתה מסכים איתי, שאנחנו זקוקים לאחדות, בטח אם המלחמה מתקרבת לקיצה. כשאתה מסתכל אתמול על הכנסת, האם זאת אחדות? זאת האחדות שאתם בממשלה רוצים להעביר לציבור? ככה אנחנו, ככה צריכה להיראות האחדות של עם ישראל?
את יודעת, הייתה שם הערת ביניים תוך כדי הדיון שנאמרה לעבר הנשיא. אנחנו ישבנו אצלך שבועות ארוכים בבית הנשיא. כל הפשרות שאנחנו הסכמנו להם ושאתה הצעת, הם התנגדו.
הכל נכון. אני שואלת, אנחנו סיימנו, למה אני מצפה? שאתם תהיו המבוגר אחראי, לא, שאתם תהיו המבוגר אחראי, אתם הממשלה, אנחנו נושאים את עינינו אליכם, ואנחנו רוצים שבשורת האחדות לא תצא רק מפיו של ראש הממשלה והחוצה, אלא שתראה בפועל, שלא תיפתח הכנסת במחזה המביש הזה, אוקיי? שלא עשה טוב לא לקואליציה ולא לאופוזיציה. אנחנו לא רוצים את זה. אנחנו לא רוצים את זה, פשוט.
ביאת, אבל כמו שאת מזדעזעת ממחזה שבעיניי הוא לא מביש, כי כמו שאמר, הסברתי קודם, יצחק עמית לא נבחר כחוק.
לא משנה, נשים, ולכן, אני לא מדברת איתך,
אבל למה את לא מזדעזעת מזה שבגץ רומס את העם?
לא רוצה, אני רוצה שפתיחת מושב הכנסת יהיה ממלכתי, יהיה מכובד, שכולנו נרגיש שאנחנו עם אחד ולא שבטים. זה מה ש... זה בקשה קטנה, לא ככה אריה, קטנת.
נדמה לי שמה שהיה שם בכנסת היה לא חלק מהרפורמה המשפטית או ההפיכה השלטונית, אלא חלק מהפריימריז בליכוד.
אני חושב שאני רואה את המושג ממלכתיות בצורה אחרת, את הכבוד לממלכה, שבממלכה דמוקרטית העם הוא הריבון. ואם אתה, וכדי לשמור על כבודו של העם, לפעמים צריכות לעשות פעולות שיביעו את הזעזוע, את הביקורת, את המחאה של נציגי העם, שרומסים אותם ואת העם שבחר בהם.
איך רומסים אתכם? אתם בשלטון כבר 15 שנה, מי רומס אתכם?
את רוצה אני אספר לך? את רוצה אני אספר לך כמה...
לא, לצערי זמננו...
מה נותנים לי לעשות במשרד התקשורת? איך פקידות מנסה לסכל... כל מינוי וכל חוק וכל מדיניות שאני מנסה שמקדם,
אני עוד, אני אומרת שהכל...
שרים בממשלה עובדים דרך הצעות חוק פרטיות, כי לא מסוגלים...
כן, אבל זה לא חדש, זה כבר 20 שנה. כשהייתי בכנסת נתנו לי לחוקק, כי היה קשה לממשלה. אבל אולי שאלה לסיום בעניין החוקים שאתה רוצה להעביר, אני מבין שהעברת החוקים האלה, שבוודאי חשובים בעיניך, תלויה היום בחקיקת חוק השתמטות. כלומר, אם לא ייתנו לחרדים חוק שהוא פותר אותם מגיוס, לא תהיה חקיקת תקשורת.
קודם כל, אני חושב שמי שמכנה את חוק הגיוס ההיסטורי, חסר התקדים הזה, כחוק השתמטות, הוא פוגע בביטחון המדינה. מי שמנסה לסכל את החוק הזה, שסוף סוף אחרי 77 שנה, מביא לגיוס של אלפי חרדים, באלפיהם, ברביבותיהם, של אלו שאין תורתם ומנותם, כן, כן, באמת, זה חוק גיוס.
אני לא רואה אף אחד מהם מתגייס, לא אלה שלא התגייסו קודם.
אני חושב שהמציאות תוכיח לך אחרת גם, לעוד שנה ושנתיים, אחרי שהחוק יעבור, מי שתורתו אומנותו נכיר בו ובערך לימוד התורה שלו, ומי שאין תורתו אומנותו יגיע לשיעור הגיוס הכללי באוכלוסייה, זה מה שהחוק הזה מדבר עליו, וזה חוק חשוב מאוד, ובשלה העת שנעביר חוק כזה, לצערנו הזמן הזה הגיע רק שפרצה המלחמה, ואז גם בקרב ההנהגה החרדית זה הובן. חוק השידורים שלי בעזרת השם בשבוע הבא יגיע לקריאה ראשונה בכנסת, חוק שפותח את השוק לתחרות, שמבטל את ההתערבות של הממשלה ושל הפקידות במודל העסקי, בתוכן, דברים
שבאמת יתמכו בהם.
אני מעריך שכן, אני בשיח גם איתם כדי לקבל את התמיכה שלהם כבר בתחילת השבוע הבא בחוק. Okay. ואני מקווה גם שהם יחזרו בקרוב לממשלה, הממשלה הזו צריכה למלא את ימיה, יש לנו הרבה אתגרים לעמוד בהם.
שר התקשורת, דוקטור שלמה קרי, אנחנו מודים לך מאוד.
תודה רבה לך.
תודה חברים, בשורות.
תודה רבה.
תודה. פרסומת.
שלום וערב טוב לתת אלוף במילואים ארז וינר, עמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, לשעבר עוזר הרמטכ"ל ובכיר בפיקוד הדרום, שלום לך.
שלום, שלום.
שלום רב.
איך נראה בעיניך עד כה יישום תוכנית השלום, ההסדר, החזרת החטופים?
והפסקת האש.
והפסקת האש.
האמת שדי צפוי, לצערי אנחנו מתמודדים ולא שחשבנו אחרת עם אויב תחמן, נבל, שעשה טעות חייו ומתחיל להבין אותה בזה שהוא שחרר את המשאב הכי יקר והכי חשוב שהיה לו, את אותם חטופים, בוודאי החטופים החיים. אני מנסה עכשיו לתחבל את דרכו להמשך, אבל הדבר המשמעותי, שאני מקווה שנמשיך לדבוק בו בתוכנית הזאת, בניגוד לכל קודמותיה, הוא היתנו יקבלו, אם נלך למשפט שנתניה אומר לפני שנים רבות, בעת אנחנו לא נותנים בהסכם הזה דבר, מבלי שאנחנו מקבלים דבר, ואני מקווה שנשכיל לשמור את זה גם הלאה.
כן, אבל אנחנו רואים שחמאס מנסה למשוך את שלב א' עד אין סוף, תפטף לנו פה חלל ושם חלל, הערב, הלילה אמורים להגיע עוד שני חללים לידינו, ועד מתי אנחנו נוכל להכיל את ההפרות החוזרות ונשנות של ההסכם הזה?
עד מתי שנחליט, ונחליט בתיאום...
או שהחליטו לנו, כן.
לא, אז אני אשלים את המשפט, אני אומר עד מתי שנחליט, בשיתוף פעולה עם בעל הברית המאוד מאוד הדוק שלנו, הנשיא ארצות הברית, ואני מציע שבאמת נסתכל בצורה... רצינית ובונה, אני חושב שיש פה תיאום שלא היה כדוגמתו, לפחות בעשרות שנים האחרונות שאני מכיר את המערכת הזאת, וצריך לזכור דבר מאוד חשוב, אנחנו היום בנקודת יתרון, זאת אומרת, אם עד לפני כשבועיים לא יכולנו להתנהל בנועל יש זמן, ולהפך, אנחנו זה בעיקר מערכת הביטחון שלא, שגררה רגליים, והדרג המדיני שלא קפה מספיק, אנחנו... מרחנו קצת את האופן שבו נלחמנו מכל מיני סיבות, וזה הרע, כי בדרך נפגעו חיילים, בדרך החטופים סבלו. היום אנחנו בנועל יש זמן, אנחנו יושבים על כל השטחים השולטים מסביב לרצועת עזה, אין כרגע שיקום ברצועת עזה. זאת אומרת, חמאס יכול לאסוף נשק שמפוזר בשטח, החמאס יכול, מה שנקרא, לנסות לתקן דברים שמקולקלים, הוא לא יכול להשתקם בהיבט שהוא היה רוצה, זה שהוא יגייס עוד 1,000 או עוד 2,000 או עוד 3,000 עזתים ויקרא להם אנשי חמאס, ראיתי אפילו בפרסומים העמותים שפורסמו היום על 20,000 מחבלים ו-10,000 כלי נשק. אז אני חושב שבבית הזה אנחנו יושבים בשטחים השולטים, אין יום ישיר מעזה על שום יישוב במדינת ישראל, לא רואים ולא יכולים לראות ולא לראות בכינון ישיר בוודאי, ולא נשאר להם הרבה מהכינון העקיף, ולכן מצבנו בהחלט מאפשר לנו קצת להירגע,
וביחס להמשך, אנחנו שמענו השבוע יותר פרטים על אותה ממשלת טכנוקרטים שאמורה לנהל את הרצועה, מחציתם ימונו על ידי החמאס, ומחציתם האחרת על ידי הרשות הפלסטינית. זה סביר בעיניך?
זה לא סביר בעיניי, וזה גם לא סביר בעיניי שזה נכון. אני אומר שוב, יש פה הסכם, שנכתב והוכן על ידי שלושה יהודים טובים, אחד מהם הוא גם אזרח ישראלי ושר בממשלת ישראל. ההסכם הזה הוא, כמו שאמרו, גם שמעתי את החמאס, וגם שמעתי מפגיני שמאל שחסמו פה את האלון יום אחרי. ההסכם הזה הוא יותר מדי לטובת ישראל. לא תהיה ממשלת טכנוקרטים שבאו אנשי חמאס, ולא יהיו פה כוחות חמושים טורקיים, ולא יהיו פה עוד הרבה דברים נוספים.
איך אתה יכול להיות בטוח בזה?
לא אנשי חמאס עם תעודת מחבל, אלא
מומלצי.
אני אגיד איך אני יכול להיות בטוח בזה, או איך אני יכול להיות בטוח, זאת הכוונה. במימוש תמיד צריך לבחון כל הזמן. מכיוון שזה הוגדר בצורה מאוד ברורה ומפורשת, מכיוון שלישראל יש זכות וטו על מי יהיה באותה ממשלה, מכיוון שיש פה דבר מאוד מהותי, ושמענו את האמירטים והסעודים והבחרנים אומרים את זה בקולם ביומיים שלושה האחרונים, הם לא ייכנסו ולא יגיעו ולא תתחיל שום, שנקרא, ממשלה חדשה לכהן ולפעול,
כל עוד החמאס מחזיק בנשק.
ומצד שני, ארז, אתמול שמענו, אתמול זה היה או שלשום, את הרעיון של וויטקוף וקושנר, שממש התרגשו כשהם דיברו עם חליל אל-חיה, שאיבד את שני בניו, וממש היה שם שותפות גורל. אתה יודע, זה מצד אחד מזדהים איתנו, ומצד שני מזדהים לא פחות עם הצד השני.
אני איש עסקים קטן למול קושנר או וויטקוף, ואנשי עסקים, בטח אנשי מחירות, כשהם רוצים למכור, הם יודעים להרים ולשבח, הם רוצים לקנות, הם יודעים להיות קשוחים. אל תתרגשו מכל אמירה, אל תתרגשו מכל משפט. מי שיש לו קצת זמן וסבלנות, ירצה, אז יש 250 עמודים של ההסכם הזה. ההסכם הזה הוא הרבה יותר רחב מעזה, הוא הרבה יותר רחב מסידור כזה או אחר בחודש הקרוב. הוא מהווה שינוי אסטרטגי מבחינת מדינת ישראל ותפיסת הביטחון שלה, ויש הרבה מאוד מכשולים בדרך למימושו.
ואחד המכשולים, ארז, זה אותם חמאסניקים שנמצאים בתוך המנהרות מתחת לכוחות צהל, בשטחים שבשליטתנו, והם אלה שתוקפים מגננים ועושים אמבושים לחיילים, אז יכול להיות שעל פניו, מעל פני הקרקע הכל בסדר, אבל מתחת לפני הקרקע פחות.
אין שום מניעה בהסכם לצבא הגנה לישראל להמשיך ולפעול בשטחים שבשליטתו. עשה נכון לדעתי שר הביטחון, עם כל הסמליות שבעניין, מזה שהוא נכה לסמן בצורה ברורה בשטח את הקו הצהוב. לא כי הוא מקודש, כדי שתהיה פה אמירה, אנחנו יושבים, אנחנו שולטים, בכל השטח מהקו הצהוב ומזרחה, ישראל צריכה להמשיך לפעול, צהל צריך להמשיך לפוצץ מנהרות, להרוג מחבלים שנמצאים בהם, להשמיד את התשתיות שעוד נשארו ונותרו. מרבית התשתיות שנשארו פעילות בשטח הזה, כמו אותה תשתית שממנה יצאה התקפה האחרונה, שלצערי גבתה את חיים של שני לוחמי הנחל, זה תשתיות שלא טיפלנו בהן קודם לכן, בעיקר מכיוון ששמרנו, ויש שיאמרו יותר מדי, על ביטחונם של החטופים. זה נגמר. ולכן חופש הפעולה שלנו
חופש
הוא הרבה יותר גדול. נכון, יש חופש פעולה, יש שטחים שולטים, יש לנו יכולת, מה שתקרא, טיפה, לנשום עמוק, אנחנו גם צריכים טיפה את הרגיעה הזאת ברמה של מדינה, ברמה של צבא, הכיוון הוא הרבה יותר חיובי, מאשר מנסים טיפה לייצר, כל בסדר.
תרת אלוף במילואים ארז וינר, תודה רבה לך.
עם הרגיעה הזאת, תודה.
דיווחי תנועה עם שער פלסנר, אחר כך פרסומות, אחר כך נחזור.
יאללה.
תחנו. נכון. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לדוקטור חיים גולובנציץ, מזרחן ממסדי ארגון יחד ישראל לחיזוק החוסן הלאומי.
אתה יודע, ראש המודיעין, נכון אריה, הגיע ראש המודיעין המצרי, הגיע לביקור בישראל. זה דבר שקורה באופן תחוף, ככה לפני שאנחנו צוללים פנימה?
קודם כל הוא קורא, אני רק מזכיר שהחסן רשד ראש המודיעין הנוכחי, הוא החליף את ראש המודיעין הוותיק באוקטובר 24 באיזשהו צד שנתפס בזמנו ככה, הרים כמה גבות במצרים, כיוון שהקודם הבס קמל היה מעורב עמוק מאוד ביחסי ישראל מצרים לאורך כל השנים, ידע הרבה מאוד עליות ומורדות, והקונספירטורים אצלנו גם, אני לא יודע אם הם קונספירטורים, אולי זה גם נכון, ואולי ועדת חקירה אי פעם תגלה, שימות כמל בהכשרה מכוונת של שבק לפני השביעי לאוקטובר. בכל אופן, היום חסן רשד, אין ספק שהוא נמצא, לאו דווקא בביקורים בישראל, אבל נמצא בראש החץ של מערכת היחסים הביטחונית, האסטרטגית של מצרים עם ישראל. את מזכיר כמובן שהמערכת שיתוף הפעולה בין הממסדים הביטחוניים נמשכת כמעט כרגיל, חרף ההקצנה מאוד מאוד חריפה של מצרים, כלפי ישראל, לפחות ברמה הפומבית, בחודשים האחרונים, ראינו את זה בוועידת דוחה, ראינו את זה לפני זה בכל מיני...
וגם יש כל הזמן דיווחים לכאורה שיש אולי מוכנות בצד המצרי לתקיפה של ישראל, כל פעם עולים קולות כאלה ומיד ישראל מרגיעה.
נכון, אז כן, אני רוצה ברשותכם לפרוש שנייה את מפת האינטרסים המצרית, אני רק אענה לך שאין לטמן דפליג, אין חולק שמספר חיילים המצרים בסיני, בניגוד למה שכתוב בהסכם ביטחוני, טיפס לו מ-450 חיילים לסביבות 40,000. האם זה נעשה באישור של ישראל כדי לסכל את דאש בזמנו, לבצר את ביטחון המצרי בסיני, למנוע ברכות וכולי, יש על זה מחלוקת, גם את זה כנקודה הזאת צריך להעיר, אבל... אלה הנתונים כרגע, מצרים בכל אופן כרגע אומרת, אנחנו נכנסנו לא יפה בשום הסכם, עשינו את זה בשיתוף פעולה עם ישראל בארצות הברית, נושא הזה נשאר קצת פתוח, הייתה התבטאות של שגריר ארצות הברית, שגריר ישראל בארצות הברית לייפר בנושא, גם של ראש הממשלה, גם מסרים שעברו דרך ארצות הברית, כרגע הנושא הזה נמצא באיזשהו הולד מסוים, אבל אנחנו בטח נידרש לו.
עכשיו, אתה רוצה לסרטט את מפת האינטרסים המצרית, כן. ואני מציע מפית. תעשו בעזה מה שאתם רוצים, רק שהעזתים לא יביאו אלינו. סיכמתי את העיקר?
גם, אבל לא רק. אז אני אגיד ככה, קודם כל מצרים רוצה לשמר, כמו שאמרתי, את הסכם השלום הכפו להחריד בינה לבין ישראל. כרגע היא תופסת אותו כנשת אסטרטגי למצרים. מה גם, שאני פותח סוגריים, הם נוכחו לאחרונה בעוצמתו של צהל, ותראו למשל כמה הם קפצו לשמיים, שנתניהו אמר שישראל תבחון מחדש את עסקת הגז הענקית בשווי של 35 מיליארד דולר, למרות שהיא לכאורה, אם תחשבו, זה איחרת פיפיות למצרים, קצת מחזיקה את מצרים במבושה מבחינת הספקת גז. הדבר השני שהיא רוצה זה עזרה מארצות הברית בסיוע צבאי ואזרחי, לא רק בהיבט הישראלי, אלא גם בעימותים אזוריים, שהיא סובלת להם. למשל, המשבר כרגע בסכר רנסנס בנילוס, בסכסוך עם אתיופיה, היא בהחלט ביקשה את עזרת ארצות הברית, וארצות הברית לפני שבוע אמרת שגם תיתן לה את זה. דבר שלישי, היא רוצה לפחות ולו במשהו להשתלב בתוכנית השיקום של עזה. אני מזכיר שלמצרים הייתה תוכנית במרץ 25, טראמפ החליף את התוכנית הזו בתוכנית שלו, מצרים מאוד רוצה להשתלב בתוכנית כדי שהיא תוכל ליהנות כמובן מפירות השיקום בעזה, עד שאנחנו נערוס גם אותם כנראה באימות הבא בעזה בעוד 15-20 שנה.
אתה אופטימי מאוד.
לגמרי.
אז אתה ממליץ על בנייה קלה?
אגב, זהו.
אסבסט.
אגב, תשאלו את עצמכם, אמרת משהו בהומור, אבל זה נכון, שימו לב לכל האימותים הצבאיים, כל אותם מבצעי סרק שישראל עשתה ברצועה בכל השנים האחרונות, נהרסו בהם עשרות אלפי בתים. הבנייה בכל מקרה היא בנייה מאוד מאוד פשוטה, נזרקים מהם להעביר העולם מספרים אסטרונומיים. כמה היה על שיקום הזה? תנוח דעתכם, אלה לא המספרים, ואם אלו המספרים, ודאי שהכסף הזה לא הגיע על ידי המפרטים.
יש לי שאלה שממש מציקה לי, וארי יודע את זה. יש את הרחפנים שמגיעים בלהקות גדולות, הולכות וגדלות מכיוון מצרים. אותו ראש מודיעין מצרי מתכוון לעשות עם זה משהו, או שהוא מחכה שאנחנו נעשה עם זה משהו?
אז אני אגיד. אז זה בעצם, בנוסף לכל מה שציינתי, כמובן, בניית בריתות אזורי ובינלאומיות, חליפיות לזו אמריקאי, תמרונים עם סין, תמרונים מימרים עם טורקיה, וכל מה שאתם רק רוצים. ודיברנו על סיני, אפשר לדבר על נושא הברכות. מצרים מסורתית ו... חשוב לי להעביר את הנקודה.
רק בקצרה, כי נגמר לנו הזמן.
אוקיי, למי שעוד מתלבט, מצרים היא לא בצד הישראלי. מצרים יכולה על ידי חמאס האחים המצרים, היא אומנם מתווכת בסכסוך, אבל יש לה אינטרס להשאיר את חמאס חי ובועט גם ככוח צבאי. זו הסיבה שעשרות שנים היא התעלמה ממעשי השוחד המרובים, שעשו קצינים וחיילים.
וימשיכו לעוף רחפנים, זה מה שאתה אומר.
וזו הסיבה שהיום היא יוצמת עין מהרחפנים שעומדים מפחיתת ניצנה. בקיצור, הם מאמתים כמודל הקטרי, גם וגם וגם. הם גם רוצים לנות מהפירות מול ארצות הברית, גם לנהל מדיניות מאוד דומתית מול ישראל, גם לשמור על איזשהם יחסים אסטרטגיים איתנו, גם לא, גם להכניס חיילים לסיני, הכל ביחד, ואני אסיים, כנראה, שבשיטה האמריקאית הנוכחית, העסק הזה עובד, והוא גם אטרקטיבי, כפי שאנחנו שמים לב. אז נאחל לכולנו הצלחה.
כן, כן, נצטרך.
דוקטור חיים גולובנציץ, מזרחן, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
כל טוב, שרות טובות.
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם אריאל דד וליאת רון. ובשש, ספורט, ב-103 FM.
תת-אלוף במילואים אבי בניהו, יועץ לניהול משברים, לשעבר דובר צה"ל, מפקד גלי צה"ל, שלום לך. אהלן,
אהלן.
שלום, 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 אהלן, ערב טוב.
שזה נראה כאילו יהיו בחירות השנה, לא ברור מתי, ויש כבר תנועות בכנסת להורדת אחוז החסימה.
אחרי שבשעה בבחירות הקודמות היה להעלאת.
נכון, אתה אומר בתוך ים השחיתות שמסביב, הקואליציה בדרך לשחיתות פוליטית נוספת, ואני שואל למה כל שינוי קודם באחוז החסימה לא היה שחיתות פוליטית? כלומר, תמיד הוא ענה על האינטרסים ה... מדויקים באותה רגע של מי שהחליט, ועכשיו זה דווקא שחיתות.
אני אסביר לך, אני מסתכל על האירוע הזה כחלק מסט של חוקים שמתנפץ לחופנו, שהם חלק מניסיון להטות בחירות. אני רואה בזה חלק מההבטחה של יריב לוין, שאם ייתנו לו להעביר את ההפיכה המשטרית או את הרפורמה, יהיה קשה להחליף את השלטון במדינת ישראל. זה נראה לי לא הוגן, יש איזה רצון שהיה אפילו בקונצנזוס לא לאפשר לכל מיני שירי מפלגות להתמודד, אלא באמת לעשות את זה אחוז חסימה סביר. עשו את זה בהסכמה. נתניהו הוא המומחה בלקרוא סקרים. הוא רוצה להבטיח את סמוטריץ', הוא רוצה להבטיח את יועז הנדל. וזה נראה לי דבר לא טוב, ואין צורך.
למה זה הלגיטימי להעלות וזה לא לגיטימי להוריד? לא הבנתי.
כי אז זה היה יותר באיזו הסכמה רחבה, אני חושב. והיום זה משתלב אצלי לפחות, בתוך המהפכה המשפטית. עכשיו תראה, מדברים על סמוטריץ' ועל בן גביר, אולי על איזו מפלגה ערבית. למה אני אומר את זה? כי דווח היום שהקואליציה נמצאת במסע ומתן עם איימן עודה, שהתראיין ואמר שמדברים איתו ומנסים לרתום אותו לזה, כי גם שם כנראה יש איזה רצון להעביר איזה מפלגה ולצבור כוח. אני רואה בזה דבר פסול. אני חושב, אין לי ציפיות מסמוטריץ' או מבן גביר, אבל מבני גנץ, שהוזכר גם שמו בעניין הזה, אני מצפה שיגיד לא תודה, אני אפעל נכון, אני אבטיח נכון, אני להק נכון, ואני אעביר. ומיועז הנדל גם כן יש לי ציפיות. האיש הזה, שהוא איש מוכשר, הקים פה גדוד מילואים ומפלגת מילואים במקביל. אני אומר לך שאם הייתי דובר צה"ל, לא הייתי נותן לזה ככה לעבור, אבל בסדר, אוקיי. אני חושב ששני הג'נטלמנים צריכים לא תודה. אנחנו נסתדר ולא להתאים את המערכת הפוליטית לצרכים כרגע של בנימין נתניהו או של מישהו אחר.
כן, אבל חייבים דבר ראשון לומר שרוטמן לפחות אומר שהוא מנסה להשיג בשביל זה הסכמה רחבה, והיה אולי באמת מפלגות האופוזיציה צריכות סוף סוף לוותר על האגו, ואולי לעשות, אתה יודע, איזושהי יד אחת כדי להתמודד מול הגוש השני, ואולי כך, אתה יודע.
אני שלשום בכנסת, בפעם הראשונה, בקדנציה הזאת, ראיתי משהו שיכול לקרוא אופוזיציה, זה הנאום של יאיר לפיד, שהוא ההפך המוחלט מהנאום שלו שבוע קודם, שהנאום טוב וממלכתי, ואני מברך אותו על כך. הוא קיבל שבחים מכל חלקי הבית וגם בציבור. אבל שניצבים בפני הביזיון של מה שראינו של פתיחת מושב הכנסת, אני ראיתי שמסתובב לו הגויאבה, גם ליאיר לפיד וגם לנשיא המדינה, ואני חושב שכך...
אבל אבי, לא הייתה אופוזיציה פה בכלל, עד אולי לישיבת פתיחת הכנסת. לא הייתה, הוא מול מגרש ריק, מה?
נכון, עד לאותו רגע, נתניהו מול מגרש, כי יש מסיבה פשוטה, לגוש של נתניהו יש ראש ממשלה אחד, קואליציה יציבה בממשלת פה אחד, ומולו יש חמישה אנשים שטוענים שהם רוצים להיות ראש ממשלה, כולל אנשים שאף פעם לא היו שרים אפילו. ולכן אני מקווה שהם יתעשתו ויתארגנו. אני הייתי רוצה לראות כל שבוע ישיבה של ראשי סיעות שמסכמים מה היה אחורה.
קודם שהסכימו להצטלם ביחד.
נכון, גם כן נכון, אני מסכים את זה.
עזוב אותך אבי, אם הם לא מסוגלים, כל אחד שם תקוע באגו של עצמו, וזהו, ואז אחר כך יבואו ויעללו, אם כן הורידו את אחוז החסימה או לא הורידו את אחוז החסימה.
אני גם אגיד לך עוד דבר, אני כן חושב, אני חי בתוך עמי, אני חושב שרוב של הציבור במדינת ישראל רוצה ראש ממשלה ערכי ומוסרי מהימין, בסדר? אני לא יודע איך זה יקרה ומה זה יקרה, אבל לי ברור כרגע שאין אופוזיציה, חוץ ממה שראינו השבוע, ואני מקווה שזה ילך ויתפתח ככה, ושלא כל גחמה של נתניהו, ולא כל תעלול של יריב לוין, ולא כל תעלול של יושב ראש הכנסת יעברו פה בצורה חלקה. גם ככה, אנחנו כבר בהפרדת רשויות דרמטית. אני לא חושב שהכנסת מפקחת על עבודת הממשלה.
לא, להפרדת הרשויות לא נגיע היום.
אבי בניהו,
אבי בניהו, תודה רבה.
תודה רבה.
ונדמה לי שעמדה שונה נשמע מפיו של אביר קארה, לשעבר סגן שר במשרד ראש הממשלה. שלום לך.
שלום, ערב טוב אריה וליאת, ערב טוב.
כן, ואדם שמכיר, אדם שמכיר את אחוז החסימה מלמטה, בדיוק.
מלמטה.
כן.
תראו, קודם כל שמעתי רוב קשב את הדברים שלה, ואם אבי רוצה לחזק את הכנסת, אז אנחנו רוצים שיהיו בכנסת נציגים אותנטיים, שכשיש 40-35 אלף קולות שמוכנים להצביע לנציג מסוים, אז הוא ייצג אותם בכנסת, ולא שיגיעו לנו נציגים דרך כל מיני פוקדי ארגזים בפריימריז.
כן, אבל אז יש ריבוי מפלגות, מה אתה מסיג בזה?
1300, זה בסדר גמור, זה ריבוי, יש גם בציבור הישראלי ריבוי דעות, זה החינוך המטומטם הזה. שאנחנו תקועים פה בין שני גושים של רק ביבי ורק לא ביבי, זה אפילו כבר לא נהיה ימין ושמאל, זה בדיוק זה, לאנשים אחרים אין פה.
הבנתי, זכות הביטוי של ציבור של 40 אלף זה דבר חשוב, אבל אתה לא חושש ממה שראינו ואכלנו קש ממנו שנים רבות, של רסיסי מפלגות שהן עומדות למחירה תמורת רכב, תמורת משרה מסוימת, זה קרה. זה קרה עם מפלגות קטנטנות.
אבל ההפך הגמור קרה. ב-2014 העלו את אחוז החסימה ל-3.25%, ואני חושב שהדבר הזה יצר עוול ציבורי גדול בעלת אחוז החסימה, כי זה סתם הרבה מאוד פיות להרבה מאוד אנשים שרוצים לבטא דברים אחרים, או רוצים לקדם נושאים אחרים. למשל, אין לנו נציג חרדי שלא תומך במפלגות אחריות, שכן רוצה לראות שילוב באוכלוסייה, שכן רוצה לראות, ויש המון חרדים כאלה. למה שלא יהיה להם נציג כזה בכנסת?
יהיה להם נציג בכנסת, אבל לא תהיה ממשלה, אביר.
למה? היא בטח שתהיה
ממשלה. איך תהיה ממשלה? אם יש לך 20,000 מפלגות שלא מצליחות להסכים על כלום?
אני אסביר. מה שקורה היום, הוא קורה בעקבות העלאת אחוז החסימה ל-3.25, ואני חושב שזה קורה בגללו. אל תשכחו שבן אדם שמגיע עם כיסא אחד או עם שני כיסאות, גם הכוח שלו במסע ומתן הוא יותר נמוך מאשר מפלגה שמגיעה עם 4 או 5.
אבל הסחטנות שלו אחר כך גבוהה?
הסחטנות היום היא יותר גבוהה, וזה בדיוק להפך, ויש מחקרים אמפיריים שמראים את זה. אני ממליץ לכל מי ששומע אותנו לקרוא את הדברים של פרופסור דיסקין בדיוק בנושא הזה, שחוקר את הנושא הזה במשך שנים, בכל הדמוקרטיות היציבות. זה גם מגביר את הייצוגיות, זה גם מגביר את המשילות, וזה גם מחזק את הדמוקרטיה, וזה נותן לכולם עוד ועוד קולות. אני חושב שמה שקרה לנו היום, וזה אירוע טרגי, מדינת ישראל נמצאת עם מועדון סגור של פוליטיקאים שלא מחליפים, ומחליפים אמנם את הכיסאות אך ורק ביניהם. זה מועדון סגור בזכות אחוז חסימה גבוה, וכל החוקי מימון מפלגות לא מאפשרים לדם חדש להיכנס למערכת. אני רואה בשנים האחרונות, בשנתיים, שלוש האחרונות, המון ישראלים טובים, המון אנשים מדהימים, שהם לא קשורים בכלל לכל הוויכוחים הפוליטיים שנמצאים פה, שאין להם קול בכנסת, אין להם ביטוי.
אבל זה, הכנסת זה לא סידור עבודה. הכנסת זה לא סידור עבודה. הכנסת צריכה להניד...
הכנסת זה הסידור עבודה הכי גרוע שיש.
אבל יפה, אז לכן אני אומרת שהעניין הוא לא להיכנס לכנסת.
אני לא יודע אם אפשר לגמור את החודש עם שכר של חבר כנסת. ברצינות, זה לא...
כן, אבל יש אנשים שהולכים אחרי השרה.
והכבוד זה כבר שום דבר.
בדיוק.
אז זה דבר אחר, כבוד גם אפשר להשיג במקומות אחרים, צריך לעבוד למען הציבור הישראלי.
רק עוד הערה אחת, כי יש לנו חצי דקה.
אריה, בחצי דקה אני רק רוצה להגיד, אני מבחינתי, אם אני רץ מחר לכנסת, אחד הדברים המרכזיים שאני רוצה לקדם, זה לצמצם את משרדי הממשלה ל-12 משרדי ממשלה.
שיהיה לך בהצלחה.
זה לא באינטרס של אף ממשלה, כן? אבל אם אני אגיע, עם 2 או 3 כיסאות, אולי אני אוכל להביא את זה
לכם. אתה רץ? רץ?
בוודאי.
אוקיי.
אני יושב-ראש מפלגת חופש כלכלי, אנחנו רצים. נעשה עבודה טובה בעזרת השם, ובכנסת הבאה אנחנו נדאג שיהיה כאן חופש כלכלי ולשחרר את...
אנחנו בעד חופש כלכלי, נכון אריה?
כן. במידת האפשר. במידת האפשר, אני לא מתעניין בתחום. אביר קרא, תודה רבה לך. תודה רבה. אני חושב שהסברת למה אתה בעד הורדת אחוז החסימה.
נגיד תודה?
אני חושב שכן, תגידי תודה.
כן, יאללה, תודה רבה. לאורחים ולמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, אחראי על השידור הוא איציק אהרון, אחרינו.
קודם בדיגיטל היו גיא רביב וקלרה זרצקי ועומר אוקום, אחרינו ספורט, את תגידי כי אני יש לי פטור.
אז ספורט.
ספורט עם קופמן, פרימו והילל.
והיללי ופרימו. בבקשה, אתה רואה?
תודה. תודה רבה.
תודה, אריה, ביי ביי.
להתראות.